שומעים?
תקופה ארוכה שלא למדנו, אז אפשר לחדש את הלימוד. באופן כללי, בפעם הקודמת זה היה קצת אחרי הבחירות, ודיברנו על יותם, אבימלך, נכון? ודיברנו על הבעייתיות של שלטון ושררה שבאים לידיים לא ראויות, והתוצאות הן לא טובות. היום נדבר גם ענייני דיומה, גם ענייני דיומה של אתמול, וענייני דיומה של היום ושל מחר, ולימוד שלנו מזמן לנו את הדברים באופן טבעי למדי. אנחנו נלמד היום בעזרת השם פרקים י' י' א' י' ב' בספר שופטים, כאשר הפרקים י' י' א' י' ב' מביאים אותנו לתובנות הנוגעות קודם כל לשלב ביניים. הסיפור של אבימלך, כפי שראינו אותו בפעם הקודמת, בעצם יצר, הייתי אומר, טראומה קשה מאוד בנושא של השלטון. הנושא של השלטון, או השאיפה לשינוי השלטון, הכותרת הקלאסית של בימים ההם, אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה, שמבטאת את האווירה הכללית של תקופת השופטים, תקופה של חולשה, של זעזועים, של חוסר שלטון מרכזי, שכפי שאמרנו כמה וכמה פעמים, מקרינים הן כלפי פנים והן כלפי חוץ, ויוצרים בעצם את הבעיה הקשה של תקופת השופטים, שאין שלטון מרכזי ושאין אחדות בתוך העם. איזו מציאות של תרם מדינה, תרם שלטון, וכך גם הדברים בהמשך, כאשר הדברים נוגעים גם לכלפי חוץ. כי כשבחוץ האויבים רואים שאין פה שלטון ראוי, אז התוצאות הן בהתאם, והבעיה היא בעיה קשה של חוסר שלטון. והאויבים מרשים לעצמם לחגוג עם פשיטות ופלישות שוב ושוב. הניסיון הלא מוצלח, הייתי אומר אפילו העגום, של אבימלך, שבעצם יצר תוצאה מרה, כי לא רק שהמצב לא השתפר, אלא העובדה שאבימלך ניסה לקחת את השלטון באופן כזה שהביא אחרי כן למאבק פנימי ולשפיכות דמים אכזרית, כפי שראינו, בעצם הייתי אומר די סילקה את התיאבון לנסות לשנות את המציאות השלטונית, וכשהאופציה היא שלטון של אדם שלילי, עם כל התוצאות הרעות שלו לא תצמוח כמו אצל אבימלך, או להישאר במצב האין מלך בישראל, כבר העדיפו את האין מלך בישראל. לכן בפעם הבאה שבכלל הנושא יעלה לדיון יהיה דווקא בימי שמואל. בימי שמואל, כאשר שמואל כשופט אחרון השופטים, כפי שהזכרנו כבר בהזדמנות במבוא לספר, בעצם יראה שאפשר גם אחרת, ואז יחזור במרכאות התיאבון לשינוי שיטת הממשל. ולכן כששמואל יהיה זקן ובניו לא יהיו בנים ראויים להמשיך את השלטון הראוי, אז הם יבקשו ממנו לפני שהוא נעלם ככה ועוד פעם הכל יחזור אל האין מלך בישראל, שהוא יקבע איזושהי מסגרת קבועה של שלטון, ואז הוא מתחיל את מוסד המלוכה. אבל באמת במשך שנים רבות, כתוצאה מן הניסיון הקלוקל הזה, בעצם נשארה מציאות הצולעת העגומה שהכרנו של שופטים. בפרק י' אנחנו בעצם מוצאים איזה פרק מעבר, כאשר קורה פה לראשונה מתוך חמישה שופטים שהזכרנו אותם במבוא כמבזקי שופטים, אמירות קצרות. אמירות קצרות שהרבה פעמים אנחנו תוהים מה בעצם הם מלמדים אותנו. פרק י' פסוק א', ויקום אחרי אבימלך להושיע את ישראל תולה בן פועה, בן דודו, בן איש שנקרא דודו, איש יששכר. אז נכון שפתאום אנחנו שומעים שגם היה מנהיג משבט יששכר, ובסך הכל אם ממפים את כלל השופטים אפשר לראות שכל שופט הוציא איזה, כל שבט הוציא איזה שופט תורן מקרבו. בכל אופן, חוץ מהעובדה שהוא יושב במקום שנקרא שמיר, שמקומו המדויק הוא שאלה מעניינת, בהר אפרים, הכתוב לא מספר לנו באמת איזה דברים מיוחדים. וישפוט את ישראל 23 שנה, וימות ויקבר בשמיר. זהו. יותר מזה, ביקום אחריו יאיר הגלעדי, מן הגלעד, וישפוט את ישראל 22 שנה. ופה הפסוק הבא שמוסיפים לנו, שנראה לנו ממש מה אתה רוצה לספר לנו. והיו לו 30 בנים רוכבים על 30 עיירים ו30 עיירים להם. להם יקראו חוות יאיר עד היום הזה אשר בארץ הגלעד. אז יש פה איזו אינפורמציה מוזרה, הייתי אומר, בסך הכל מספרים עליו שלושה פסוקים. אז הנביא שהפסוק הראשון שהוא קם לשפוט 22 שנה ובסוף הימות יאיר ויקבר בכמון, שגם זאת שאלה מדויקת, איכן המקום הזה. בכל מקרה, הכתוב מספר לו באמצע פסוק על שהיו לו 30 בנים שרוכבים על 30 עיירים ו-30 עיירים. העיירים הראשון הוא חמורים צעירים, בני העתון, עיר, והעיירים השני, ה-30 עיירים השני, זה ערים. זאת אומרת, כל אחד היה ממונה על 30 ערים. מה זה ערים? זה לא ערים, זה לא גושדן. כל עיר שם הייתה, אני יודע, זה משהו יותר מסודר, כשהיישובים החקלאים מסביב היו ככה משהו מאוד מאוד ערעי, אפילו פחות משמעותי. אז בכל אופן, היה פה איזושהי התארגנות, אבל באמת, למה האינפורמציה הזאת, מה משמעותה, הכתוב סותם ולא מפרש, וזה מצטרף ככה לחוסר ההבנה. פרק י' כולו בעצם הוא די עמום, הוא גם מספר לנו על איזה מציאות ככה, אין פה גם סיפור משמעותי ביחס לא לגבי תולה בן פועה ולא לגבי יאיר הגלעדי, מלבד העובדה שהיו שופטים כאלה, אנחנו לא יודעים עליהם מעבר לזה שום דבר. הכתוב ממשיך לתאר לנו באותו סגנון של אי בהירות, של איזה אי שקט, של אי ציבות, ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני השם. ויעבדו את הבעלים ואת האשתרות ואת אלוהי הרם ואת אלוהי צידון ואת אלוהי מואב ואת אלוהי בני עמון ואת אלוהי פלישתים, ויעזבו את השם ולא עבדו. לכן באיזשהו מקום אנחנו רואים את המציאות הרוחנית הקשה בהמשך למציאות השלטונית הקשה שתיארנו בפתח הדברים, והכל גם יחד מביא אותנו לאיזה מין מציאות של שפל, של שבר גדול, הן בתחום התרבותי רוחני הן בתחום הארגוני. ויחרף השם בישראל וימכרם ביד פלישתים וביד בני עמון. כאשר במידה רבה הכותרת הזו היא כותרת לכל מה שיהיה בהמשך, במידה רבה עד סוף הספר. כי האויב הבא שנדבר עליו בפרקים י' א' וי' ב' יהיה בני עמון, והמנהיג שיקום לעם ישראל לעמוד מולו זה האיש שנדבר עליו עוד מעט הרבה, זה יפתח. ולכן הכותרת בני עמון בעצם בא לתת לנו איזה מבוא להנהגתו של יפתח, ובהמשך על פלישתים שנזכרים פה דווקא ראשונה, זה הסיפור הבא אחרי י' א' י' ב' שמספרים לנו על יפתח, ואחר כך שוב בפרק י' ב' עוד פעם מבזקים של שלושה שופטים, מעין מה שראינו פה על תולה בן פועה ועל יאיר הגלעדי, שם יספרו לנו על יבצן מבטחם ועל אלון הזבולוני ועל אבדון בן הלל הפירטוני, אבל מי שיהיה בעצם הדמות המרכזית הבאה אחרי יפתח שעוד מעט נדון בה, וזה הנושא שיהיה החל מן השבוע הבא, שמשון. הוריי ורבותיי, שמשון דמות שלוחמת בפלישתים, והכותרת פה שעם ישראל נענש הן ביד בני עמון והן ביד הפלישתים, היא כותרת להמשך שיבוא אחר כך, שהשופטים המרכזיים הבולטים הבאים, האחד הוא יפתח שלוחם נגד בני עמון והשני הוא שמשון. ושמשון זאת בכלל חידה בפני עצמה שנעסוק בה באריכות בעזרת השם בפעם הבאה, כאשר שמשון מקבל תיאור, פה אלה קיבלו ככה, ראיתם שני פסוקים, שלושה פסוקים, שמשון יקבל ארבעה פרקים. זה פשוט חסר תקדים, אפילו דבורה קיבלה שני פרקים, גדעון קיבל שלושה פרקים, שמשון מקבל ארבעה פרקים. והדבר הזה עוד נצטרך לדון בו. בכל אופן, שני האויבים הגדולים שעם ישראל יתקל בהם יהיו בני עמון, שהם יהיו גם כן איזה אויב, ככה הייתי קורא לו קטן בינוני. הפלישתים שנזכרים אחר כך יהפכו להיות אויב גדול, רציני, מרכזי מאוד במשך 200 שנה. זה יהיה בימי שמשון, בימי אלי, בימי שמואל, בימי שאול, ועד ימי דוד. ורק דוד יצליח להדוף את האויב הפלישתי הזה, שיתחיל את הפעילות שלו כאן, בפרקים שאנחנו עומדים בפתחם. במשך כ-200 שנה, הפלישתים יהיו האויב הגדול והמרכזי של עם ישראל, בניגוד לאויבים שהכרנו עד פה, שהיו אויבים, הייתי אומר, חולפים, בגודל קטן, בינוני, נוודים, מדיינים, בני עמון, אני יודע, קושן רישתיים, עגלון מלך מואב, אויבים בהחלט מזדמנים ועם עוצמה מוגבלת. הפלישתים יהיו אויב גדול, רציני, מרכזי, שיעסיק את עם ישראל במשך 200 שנה. ורק דוד בשיא כוחו יצליח להדוף אותם ולהשאיר אותם סגורים. אמנם הם יופיעו עוד בהמשך הדרך, ככה לקראת חורבן בית ראשון, אבל את המכה, הנוק-אוט הרציני, הם יקבלו מדוד. בכל אופן, הכותרת הזאת, שהקדוש ברוך הוא מוכר אותם בפסוק זין, ביד פלישתים וביד בני המון, זאת כותרת מקדימה שהפירוט שלה יבוא לידי ביטוי בחלק האחרון של הספר. ומה עשו אותם אויבים? וירעצו וירוצצו את בני ישראל בשנה ההיא 18 שנה. את כל בני ישראל אשר בעבר הירדן. בעבר הירדן זה אותם בני עמון שעוד מעט נרחיב בהם. בארץ האמורי אשר בגלעד, זה אותו אזור שבזמנו משה רבינו היכה את האויב בעבר עדן המזרחי. קראנו על זה בספר יהושע, בספר במדבר, זה קרה בספר יהושע, זה הוזכר. והדבר בא לידי ביטוי, ויעברו בני עמון את הירדן. זאת אומרת, הם לא הסתפקו בשליטה בשבטים של גד, של ראובן, אלא הם גם חוצים את הירדן מערבה, להילחם גם ביהודה ובבנימין ובבית אפרים. והיינו הם חוצים והם לוחמים בעבר הירדן המערבי, בשבטים שגובלים בירדן מול האזור שבני עמון נמצאים בהם. והם בהחלט מרשים לעצמם הרבה. התוצאה היא, ויזכו בני ישראל לשם לאמור חטאנו לך, וכי עזבנו את אלוהינו ונעבוד את הבעלים. והגלריה הזאת של ריבוי האלים, גם את אלוהי ארם ואלוהי צידון ואלוהי מואב ואלוהי בני עמון ואלוהי פלישתים, מבטאת את המציאות הקשה והשפלה. באמת הרב קוק מזכיר באחד מן המאמרים שלו, שהעובדה שעם ישראל מתרוצץ באופן, הייתי אומר, כמעט אובססיבי לעבוד עבודה זרה מאוד מגוונת, זה תוצאה של המציאות הרוחנית של תחליף. וכשאתה רגיל, כן, המשל במדרש שהמדרש מביא, משל לבת מלך שנישאה לאדם פשוט. אז כשאצל אבא שלה היא הייתה גילה לסטנדרטים גבוהים, בא האיש שנשא אותה לאישה, שהיכולות שלו הן פחותות מזה של אביה המלך, והוא נותן לה את כל הטוב שהוא יכול להציע לה. כמובן שהטוב שהוא יכול להציע הוא לא בסטנדרטים של המלך שהיא רגילה וגדלה איתה, ולכן היא לא מוצאת סיפוק בדברים הטובים שבעלה, שהוא איננו בן מלכים, מציע לה. ואז היא כל הזמן משהו, והוא לא מבין מה הבעיה, הוא נותן לה את כל הטוב, הוא משתדל, ובאמת הוא לא מבין למה אשתו לא מרוצה. אבל מישהו שיש לו סטנדרטים גבוהים, אז כשמביאים לו דברים פחות ברמה, זה לא מספק אותו, זה לא מרצה אותו. כך אומר המשל לגבי עם ישראל. עם ישראל רגיל בעבודה רוחנית של שלמות גדולה, של עבודת השם. כשאתה מביא תחליפים אחרים בדמות אלילים, אז זה לא, כל מיני תחליפים מזויפים, זה לא מספק את הצורך הרוחני. ולכן אתה מתחיל עם אלוהים של עם אחד, וכשהוא לא מהווה תחליף, ויש צימאון גדול כי הוא רוצה סטנדרטים גדולים, אז הוא רץ לאלוהים אחרים, ואם עוד גם זה לא, אז הוא רץ הלאה. זאת אומרת, דווקא בגלל גדולתו של ישראל, העובדה שמציעים לו תחליפים מזויפים לא מספקים, הרי הצימאון נותר ואז הוא מתרוצץ ממקום למקום כדי להרוות את צימאונו הרוחני. כך שהאמירה המפורסמת של חז"ל שישראל עזים שבאומות עולים מעלה מעלה ויורדים מטה מטה, נעוצה בדיוק בגלל הסטנדרטים הגבוהים, דווקא בגלל היותנו בני מלכים, כשאנחנו מורגלים בסטנדרטים גבוהים, וכאשר אין בתחליפים המזויפים לספק את הצורך הרוחני הגדול שעם ישראל בנוי לקראתו ומורגל בו, וכשהוא הולך לחפש תחליפים מזויפים, אז אף אחד לא מצליח לספק את זה, כי באמת זיוף לא יכול לתת טעם של אורגינל. וכיוון שכך, הוא מתרוצץ ומחפש ורץ מאל אחד לאל אחר. זה משהו שיכול להסביר לנו משהו, את המציאות, הייתי אומר, כמעט חולנית של חיפושים כאלה אובססיביים של כל מיני אלילים. מה קרה? והדבר הזה חוזר על עצמו בתקופות שונות, גם בסוף ימי שלמה, כששם הכתוב מספר לנו על כל מיני אלוהיות שיובאו ונעבדו. כל אלה נעוצים בסיבה הזאת. בסיבה שכשלעם ישראל יש צרכים גדולים ואין מי שמספק לו, אז הוא מתרוצץ ממקום למקום. כן. כן, אבל אתה יודע שבפעמים כשיש מציאות, זאת אומרת, זה לא משהו מודע, זה משהו שנעשה מתוך אידיה, אבל כשאתה מבין שיש בעירה פנימית גדולה, למה הם נוטשים את הקדוש ברוך הוא? זאת שאלה, זה חייב בירור אחר, ואני יכול גם להבין את השאלה היא, אתה מחפש תחליף, אוקיי, מצאת, מה אתה מתרוצץ? בסדר, יש לך תחליף, מה אתה רץ מאחד לשני? זה משהו לא רגיל, כי בדרך כלל אדם שמחפש תחליף, מצא משהו, בסדר, אז במקום זה הוא עושה זה. פה אתה רואה, וזה חוזר על עצמו התופעה הזאת, שיש פה התרוצצות, וכשעוזבים את האורגינל, אז, וזאת שאלה בפני עצמה, מה היה רע באורגינל שעזבו אותו? זו שאלה. לדפל בליכות, אבל אני יכול להסביר או להבין באמצעות התובנה הזאת, למה כשהולכים למשהו אלטרנטיבי אין נחת מזה, אין איזה מין קביעת מבססת את זה, אלא כל פעם מתרוצצים מעניין ממקום למקום. כן,
יכול להיות שהפלישתים זה רק שם שנותנים לאנשים שקיעים מהים, שזה לא אותו קבוצה, זה רק אותו...
תראה, אין ספק שהפלישתים, לא, אבל זה עם מסוים, מכירים אותה גם מהארכיאולוגיה, אמנם זה לא הפלישתים של האבות, זה הפלישתים שהכרנו אותם החל מימי יהושע והלאה, אבל בהחלט זה עם עם תרבות מסוימת, וזה אותו עם מאותו מוצא אתני, ועם אותה תרבות, עם אותה אמונה, עם אותם תרבויות חומריות שאנחנו מכירים את השרידים שלהם, בהחלט כן. מוריי ורבותיי, הכתוב מספר לנו כשהם נמצאים במצוקה והאויב מעבר הירדן חוצה גם הערבה, והוא כנראה מציג באופן עוצמתי, פסוק י' ויאמר השם אל בני ישראל, כנראה באמצעות נביא שהיה קיים ששמו לא נזכר פה, הלא ממצרים ומן האמורי ומבני עמון ומפלישתים וצידונים ועמלק ומעון לחצו אתכם ותצעקו אליי והושיע אתכם מידע בעבר, ואתם עזבתם אותי ותעזבו אלוהים אחרים ותעבדו אלוהים אחרים, לכן לא אוסיף להושיע אתכם. לכו וזעקו אל האלוהים אשר בחרתם בם, הם היושיעו לכם בעצרתכם. כן, מתי אתם נזכרים? וכשרה לכם, חפשו את החברים שלכם, ומי שטוב לכם בבגידה, חפשו אצלו. ויאמרו בני ישראל אל השם, חתן, עשה אתה לנו ככל הטוב בעיניך, החצילנו נא היום הזה. ויסירו את אלוהי הנחר מקרבם ויעבדו את השם. כן רבותיי, זו תופעה די ייחודית שמופיעה בספר שופטים, שמדברים על תשובה. פה פעם ראשונה שמדברים על תשובה, שמסירים את אלוהי הנחר, שמחפשים ומבקשים מחילה, והקדוש ברוך הוא מקבל את תפילתם. בדרך כלל אנחנו הכרנו מצבים בתקופת השופטים שהמציאות הייתה קשה, הם זעקו, הזעקה הזאת הביאה לרחמים מצידו של הקדוש ברוך הוא, וכתוצאה מכך הקים להם מושיע. פה אנחנו שומעים באופן מיוחד על כך שהם חוזרים בתשובה ועובדים את השם. בכל כתוצאה מכך ותקצר נפשו בעמל ישראל. המילה עמל פה משמעה סבל, סבל. המילה עמל זה סבל. והמילה עמל יש לה שלוש משמעויות, וכל פעם צריך לשאול במקרא מה הכוונה. עמל יכול להיות עבודה, יכול להיות סבל, ויכול להיות עונש, איסורים. כן, חטא. לא הביט אבן ביעקב ולא ראה עמל בישראל, במובן של חטא, יכול להיות גם עונש של עמל, של סבל, של איסורים. ולכן, בשביל שיהיה לך לזכור את המילה עמל, אמרת לכם כבר את זה, שלוש משמעויות. כמו אדם הראשון בגן עדן. כיוון שאדם הראשון הוא שם בגן עדן לעובדה ולשומרה, לעשות עמל. אבל הוא חטא, הוא עשה עמל, אז הקדוש ברוך הוא הפך לו את העמל לעמל, נכון? הוא הפך לו את העבודה לסבל. אז זה איזה מין ככה חידוד לשון, שבאמצעותו אפשר לזכור את המשמעויות השונות של עמל. עבודה, וחטא, וסבל, עונש. ואז כיוון שהשם שם את האדם לעשות עמל, והוא עשה עמל, אז העמל הפך לו לעמל. בסדר? אז יהיה לכם קל לזכור את המשמעויות השונות, ובכל פעם אנחנו צריכים ללמוד את לבדוק שאנחנו נתקלים במילה עמל, לראות מה המשמעות שלה, והיא מופיעה הרבה גם בספר דברים, וירא את עמלנו, כן, קראנו את זה בהגדה של פסח, ואנחנו מכירים את זה בווריאציות שונות. בכל אופן, ויצעקו בני עמון. בני עמון מתאספים, נזעקים, ויחנו בגלעד, מתוך כוונה לתקוף את ישראל, והם נזקים ומתאספים לעשות מתקפה. ויחנו בגלעד, ויאספו בני ישראל ויחנו במצפה. רבותיי, הבעיה הקשה תמיד של עם ישראל בתקופת השופטים, האויב ברור, האורב רואה שבתוך עם ישראל אין שלטון, אין מי שיארגן אותם, יגונן מול האויב שמתכנן לפגוע בו, ועם ישראל ניצב חסר מנהיגים, חסר מנהיגות. וזה בדיוק מה שקורה כרגע. האויבים של בני עמון התארגנו, עומדים לתקוף, עם ישראל עומד חסר מנהיגות. ואז ויאמרו העם שרי גלעד איש אל רעהו. עוד יש איזו מנהיגות מסוימת, אבל לא מנהיגות מרכזית שיש לה גם יכולות צבאיות ולתת מענה להתארגנות של בני עמון שעומדים לתקוף. מי האיש אשר יחל ילחם בבני עמון יהיה לראש לכל יושבי גלעד. כן, כדי לזרז או כדי לגרום למוטיבציה לקחת פיקוד צבאי על הסיטואציה שנוצרה, אז מבטיחים שהוא יהיה מנהיג. עכשיו, המנהיגות הזאת לא תהיה מנהיגות אד-הוק, שכשגמרו הפעילויות הצבאיות אז הוא ילך הביתה, אלא אתה תקבל כבוד לאורך שנים. דיינו, זה מינוי של קבע, זה לא מינוי מזדמן כדי לתת מענה צבאי ותו לא. ואז הכתוב מספר לנו במאמר מוסגר שלושה פסוקים, א' ב' ג' של פרק י' א', ועושה לנו פה איזה פלשבק, איזה מבט לאחור, מדליך לנו פה אירועים מקודם, ומספר לנו על יפתח הגלעדי, שעוד מעט נחבור אליו ברצף של הפסוקים בפסוק ד', מה הכתוב מספר לנו? ויפתח הגלעדי היה גיבור חיל. גיבור חיל במקרא משמעותו אדם עם יכולות של הנהגה צבאית. יכולות של הנהגה צבאית. והוא בן אישה זונה. טוב, הוא לא אשם בזה. כן? אז זאת עובדה, מה לעשות? אני תכף מפתח את העניין הזה בהקשר למה שאמרת לכם. השיעור היום מתחבר למה שאנחנו מדברים. ויולד גלעד את יפתח. ובכן, יפתח הוא היה בנו של גלעד. ותלד אשת גלעד החוקית, לא בנים. ויגדלו בני האישה החוקית של אותו גלעד, ויגרשו את יפתח. ויאמרו לו, לא תנחל בבית אבינו כי בן אישה אחרת אתה. אחר אתה היום בעברית קלה בן זונה, אז תסלק מאיתנו, ואין לך מה לחפש אצלנו שום דבר. חפש לך חברים אחרים. בכוונה מדגיש את זה, כי עם הרקורד שלו, אין לו סיכוי לעבור מכרז אצלנו, נכון? אם הוא היה צריך לעבוד, לעבור מכרז אצלנו למנהיגות, הוא לא היה עובר, נכון? אולי, לא, עם רקורד כזה הוא לא היה מתקבל. אף אחד לא מקבל אותו לתפקיד ציבורי, נכון? ויברח יפתח מפני אחר. ובכן, שם היה סכסוך משפחתי בתוך המשפחה. שכסוך משפחתי על רכוש. למה? במקום לחלק את הירושה ל-X, אז הם צריכים לחלק ל-X פלוס 1. אז הם מעדיפים פחות אחד שיחלק את הצלחת. כל אחד יקבל אחוזים יותר גדולים בירושה. זה כל הסיפור. להפתח בכל מקרה, הוא לא אשם. זה שאוריו היו מה שהיו ועשו מה שעשו, הוא לא אשם. ויברח יפתח מפני אחיו. והוא פשוט גורש מהבית, הוא נאלץ לחפש לעצמו חיים אלטרנטיביים. וישב בארץ טוב. ארץ טוב זה שם אזור גיאוגרפי. מכירים את זה ממקור נוסף, זה משהו מזרחה לבני עמון בתוך שטח של ירדן, עמוק בתוך שטח הירדני של היום, לכיוון עיראק. אנחנו מכירים את השם ארץ טוב מתוך ספר שמואל ב' בפרק י'. הכתוב מספר לנו בספר שמואל ב' בפרק י' על התפתחות צבאית שהייתה שם, ובין השאר הכתוב מספר לנו בשמואל ב' בפרק י' שארם שמתארגנים להילחם מול ישראל אחרי דוד, כן, אחרי סדרת אירועים שלא ניכנס אליה כרגע, אז הם מגייסים אנשים. ובין השאר הכתוב מספר לנו שהארמים הולכים ומגייסים בפרק י' שמואל ב' פרק י' פסוק ו', ספר שמואל ב' פרק י' פסוק ו', כן, הכתוב מספר לנו שבני עמון רואים שהם שהולכים, סליחה, בני עמון, שוב בני עמון סוחרים את ארם בית רחוב ואת ארם צובה ואת מלך מחה 1,000 איש ואיש טוב 12,000 איש. איש טוב זה לא אנשים טובים, אלא אנשים מארץ טוב, כמו שיש לנו אנשים מארם בית רחוב וארם צובה, אז יש גם איש טוב, אנשים מארץ טוב. אז הנה, יש לנו פה עוד הזכור של ארץ טוב, שנמצאת לא רחוק מבני המון, והנה בני המון, הנה יש לנו פה אותה פה. הוא בורח מזרחה. עכשיו, רבותיי, התופעה הזאת שיש אנשים שזרקו אותה מהבית, הם צריכים לשרוד, היא תופעה שאנחנו מכירים אותה, בהרבה הזדמנויות. וכיוון שכך, הוא חייב למצוא את מקומו, והוא בורח שם. הוא בורח לשם, ומי מתאסף סביבו? עוד חבר'ה אחרים שהחברה פלטה אותה. פרק י' א', פסוק ג', יפרח יפתח מפני חמש עברתו, והתלקטו אל יפתח אנשים ריקים ויצאו עמו. ובכן, האנשים הריקים הללו, שגם אבי מלך ראינו שהוא שכר כמותם, כן, כל מיני חבר'ה ככה, תקורא להם כך, קצת מהעולם התחתון, כן, הם מסתובבים איתו. עכשיו, כיוון שהוא היה מנהיג, היה לו קריזמה, היה לו כושר של הנהגה צבאית, והם חשופים לפגיעה מצד הציבור, מצד השלטונות, אני יודע, תלוי למה כמו אחד ברח, אז הם מסתספים סביב יפתח, שיכול להניג אותם ולהוביל אותם. דרך הסיפור הזה, יפתח עושה סטאז' והסטאז' שלו בהנהגה צבאית, נכון שזה לא משהו, הוא מניק נופיה, אבל אתם אומרים, כשאין ברירה, אתם יודעים, יש פתגם שאומר, כשצריך את הגנב, מורידים אותו גם מחבל התלייה, אין מה לעשות. זה המצב, וצריך אותו. אין להם מישהו לתת מענה. אז זה היה פלשבק, חזרנו אחורה. עכשיו, עם הסיפורים האלה, ואני חוזר לרצף שבני המון התכנסו, ומאיימים על שבטי עבר הירדן, והם מחפשים מנהיג, והיא בפסוק ד', והיא מימים, והיא לחמו בני המון את ישראל, עם ישראל, חזרנו חזרה לסוף פרק י' ברצף הסיפורי, והיא כאשר נלחמו בני המון עם ישראל, וילכו זקני גלעד לקחת את יפתח מארץ טוב. כן, כנראה שהם הכירו אותו, יכול להיות שהוא עשה אצלהם ביקורי פתע יחד עם הגדוד שלו מפעם לפעם, וזה גם כן חלק מההיכרות. הם כנראה הבינו מהצד הלא נכון של המאבק, שכנראה הבחור יודע את העבודה, וכתוצאה מכך הם נזכרו בו ש, איך אומרים, זה עכשיו אתה תוכל לעזור לנו, תוכל להפוך מאיזה בחור עם חבורת אלימים מנהיג של כוחות שיושיעו ישראל. טוב, ויאמרו לי יפתח לך, כן, הם הולכים להביא אותו, ויאמרו לי יפתח לך והיית לנו לקצין ונלחמה בבני עמון. ואומר יפתח לזקני גלעד, הלא אתם שנאתם אותי ותגרשו מבית אבי, ומדוע באתם אליי אתה כאשר צר לכם? ובכן, תפסתם אותי פרייר כשלא טוב לכם, אז נזכרתם בי פתאום, מה קרה? ויאמרו זקני גלעד אל יפתח, לכן אתה שבנו אליך, והלכת עמנו ונלחמת בבני עמון, והיית לנו לראש לכל יושבי גלעד. כן, בסדר, איך אומרים, מה שהיה היה, מוחקים לך את הסעיפים של התקופה הלא יפה שלך, ואנחנו מבטיחים לך שאם תושיע אותנו, אתה תישאר להיות מנהיג. ואומר יפתח אל זקני גלעד, אם משיבים אתם אותי להילחם בבני עמון, ונתן השם אותם לפניו. תראו, זה דבר מעניין. הבחור הזה לא למד בחיידר כנראה, כי כשהוא היה צריך לברוח מהבית, אז הוא גם לא הספיק ללמוד בצורה מסודרת, וכנראה שהרבא לא ברח איתם לגדוד הזה. ועם כל זאת, ונראה את זה גם בהמשך, הדברים שהוא קלט בבית, ביאנקותו עד שהוא נאלץ לברוח, היו מספיק חזקים, שלתת לו השקפת עולם, שנתנה עומק ושורשים לאישיות שלו. ונתן השם אותם לפניי, אנוכי יהיה לכם לראש. אמרו, זקני גלעד יפתח, השם יהיה שומע בנותינו, אם לא, כדברך כן נעשה. דיינו, הוא יתנה איתם במפורש, שהחזרה לא תהיה רק לצורך המבצע הצבאי, ואז אחרי שאנחנו נגמור את העבודה, אני צריך לברוח עוד פעם, אלא שאם אני אצליח, אני רוצה להישאר קבוע כמנהיג שלכם, וביישוב. הדברים הוסכמו, והלך יפתח עם זקני גלעד, וישיבו העם, תשימו העם אותו עליהם לראש ולקצין. וידבר, יפתח את כל דבריו בפני השם במצפה. שוב, יש התכנסות, מצפה גלעד, זה לא המצפה של בנימין, מצפה גלעד, ואולי יש פה התכנסות רוחנית. תראו, איש המוזר הזה, עכשיו יותר מזה, הייתי בטוח שאדם כזה, שכל התקן שלו וכל גדולתו וכל מחילת העבר שלו, באים לו אולי בזכות העובדה שהוא הולך להושיע את ישראל, במקום ללכת בקדימה הסתער, ללכת ולהסתער על אויבים, הייתי מצפה שהוא מיד יצא למלחמה, ולא היא. וישלח, יפתח מלאכים, אלך בני המון למור, מה לי ולך, כי באת אליי ללחם בארצי. לכן הוא פותח קודם כל במשא ומתן. הוא מנסה לסיים את הוויכוח עם בני המון בדין ודברים, לפני שהוא נכנס למלחמה. גם זאת אומרת אמירה מאוד מסוימת על האישיות שלו. הוא לא סס אלי קרב. והוא רוצה לסיים את הדברים במשא ומתן ובהסכמה. שימו לב, הוא לא מטשטש עובדות. הוא אומר לו, מה לי ולך כי באת אליי להילחם בארצי. דיינו, הארץ היא שלי. אתה בא לתקוף אותי בארץ שלי. בעבר הירדן המזרחי. זאת אומרת, הוא לא מתבלבל. והוא לא משבש את הנתונים. ויאמר מלך בני עמון אל מלאכי יפתח, כי לקח ישראל את ארצי בעלותי ממצרים, מארנון עד היבוק ועד הירדן. ואתה השיבה אתן בשלום. דיינו, יש פה ויכוח היסטורי על אירוע שהתרחש כמה מאות שנים קודם לכן. מוריי ורבותיי, מה שקרה באמת, שאזורים שישראל כבשו בימי משה, נכבשו מידי אוג מלך, או פה סיחון מלך האמורי, ליתר דיוק, אוג מלך הבשן היה צפוני יותר. דיינו, סיחון מלך האמורי כבש את האזורים האלה מידי בני עמון. ועכשיו כשישראל ניהל את המאבק בימי משה, מול סיחון מלך האמורי, הוא לא נלחם נגד בני עמון. להפך, הוא היה מנוע מלהילחם נגד בני עמון, לפי הצו שהשם אמר, לא, נתתי אותם לבני לוט ירושה, אנחנו לא שיים להילחם איתם. בכל אופן, הם טוענים שהשטח נלקח מאיתם. אז זה נכון שבשלב מוקדם יותר השטח היה שלהם, אבל את המלחמה או התבוסה, והשליטה של השטח הושגה בקרב לא מולם. מי שלקח להם את השטח היו סיחון מלך האמורי, היה סיחון מלך האמורי. וישראל לחם בסיחון מלך האמורי שהם כבשו אותו קודם, ואנחנו לא היה לנו שום עימות ישיר עם בני עמון. והם כבר מאיימים שתחזיר אותם לבד בשלום. שלום כזה שאו שלום, ואם לא, אז השלום נגמר. ויוסף עוד יפתח, וישלח מלאכים אל מלך בני עמון. ויאמר לו, כה אמר יפתח, לא לקח ישראל את ארץ מואב ואת ארץ בני עמון, קיבל אותם ממצרים ולך ישראל במדבר עד ים סוף ויבוא קדשה. וישלח ישראל מלאכים אל מלך אדום למור אברנה בארצך ולא שמע מלך אדום, וגם אל מלך מואב שלך ולא אבא, וישב ישראל בקדש וילך במדבר ויאסוף את ארץ אדום ואת ארץ מואב, ויבוא מזרח שמש לארץ מואב ויחנון באברנון, כי לא באו בגבול מואב, כי אין גבול מואב. וישלח ישראל מלאכים אל סיחון מלך האמורי מלך חשבון, ואמר לו ישראל, נברנה בארצך עד מקומי. ולא האמין סיחון את ישראל עבור בגבולו, ויאסוף סיחון את כל עמו, ויחרו ביעצה וילחם עם ישראל. ויתן השם את אלוהי ישראל את סיחון ואת כל עמו ביד ישראל, ויקום וירש ישראל את כל ארץ האמורי יושב וארץ ההוא. וירשו את כל גבול האמורי מארנון עד היבוק ומן המדבר עד הירדן. זה נכון, אנחנו כבשנו שטח, אבל לא מכם. זה נכון שבשלב מוקדם יותר סיחון כבש את השטח הזה מכם, אבל אנחנו כבשנו את השטח הזה מידי סיחון מלך האמורי ולא מיד בני עמון. לכן אין לנו שום סכסוך ישיר. זה מה שהוא מסכן. ואתה, השם אלוהי ישראל הוריש את האמורי מפני עמו ישראל, ואתה תירשן. הלא את אשר יורישך כמו שאליך אותו תירש, ואת כל אשר יוריש השם אלינו מפנינו אותו נירש. במילים אחרות, שימו לב, האיש הזה שלא למד בצורה מסודרת, בקי מאוד ומדויק מאוד וערכי מאוד, הן בכלל בעובדה שהוא איננו רוצה להילחם איתם ישר, הן בעובדה שהוא יודע את ההיסטוריה, יודע את פרטי הדברים בצורה מדויקת, והוא קורא לארץ הזאת ארצי. ואתם עכשיו תופסים טרם, ואתה טוב טוב אתה מבלק בן ציפור מלך מואב. שוב, מה הביא את הרוב רב עם ישראלים נלחום נלחם בה? מה פתאום הוא בכלל חיפש את ולהביא עלינו את בילה? יושב את ישראל בחשבון ובנותיה ובערור ובנותיה ובכל הערים אשר על יד ארנון 300 שנה, מדוע לא הצלתם בעת ההיא? ועכשיו הוא אומר עוד טענה, איפה הייתם עד היום? 300 שנה, קצת פחות, אבל הוא הגיל את המספרים, 300 שנה עברו מאז שזה קרה, עכשיו נזכרתם, זה כמו עכשיו בדיון עם הפלסטינאים, עד מלחמת ששת הימים, יהודה, שמרון ועזה, היו בידיהם. הרי אם הם רצו מאוד 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 לדאוג לכם הפלסטינאים, להקים להם מדינה, כן? אז מה הם צריכים לעשות? לקחת את חבל עזה, לקחת את יהודה ושומרון, הירדנים הנדיבים מצד אחד, המצרים הנדיבים מצד שני, תקימו להם מדינה. מתי הם נזכרו פתאום שצריכים להקים מדינה לפלסטינאים בגבולות הללו? אחרי שהם ניהלו נגדנו מלחמה, הפסידו את האזורים הללו, עכשיו הם נזכרים שרוצים להקים לפלסטינאים מדינה בתחום הזה. איפה הייתם עד עכשיו? מה קרה? מרוב שאתם דואגים לאחיכם הפלסטינאים? אז הוא אומר גם איפה? 300 שנה איפה הייתם? עכשיו נזכרתם פתאום שלקחנו לכם, א' לא לקחנו לכם, זה לא קשור. ב' אם אתם צוענים טענה נכונה, איפה ש... הרי יש לנו כלל שאדם שירדו לנכסיו ושלוש שנים שתק, אז הוא איבד את הזכות, את החזקה בקרקע. איפה הייתם 300 שנה? מה? ואני הוא מסיים, לא חטאתי לך, ואתה עושה איתי רע לי לכם בי, ישפוט השם השופט היום בין בני ישראל ובין בני עמון. הוא טוען טענות עמוקות, מבוססות, מסודרות, והוא מגלה בקיאות עצומה בעובדות ההיסטוריות. ושוב אני מזכיר לכם, זה לא מישהו שלמד בסורבון או בהרווארד. זה מישהו שגדל עם חבורת נפלטי חברה, והיה מנהיג שלהם, והבחור מכיר את החומר. זה אחד החוכות המרתקות. עכשיו, אל תשכחו, עוד לא היה תנ"ך כל כך מסודר, לא היה שיעורי תנ"ך, עוד לא היה בגרות בתנ"ך. והחבר'ה הכירו את החומר. זאת אומרת, זה אחד התופעות המופלאות שהכתוב בעצמו מספר לנו על כך שאנשים היו בקיאים במידע על תולדות האומה מאות שנים אחורה. למרות שעדיין לא הייתה למידה מסודרת ועוד לא היו טקסטים מסודרים ומאורגנים הנגישים לכל אחד, הידע היה קיים והם היו מאורים בו. ואם כל זאת לא שמע מלך בני עמון אל דברי יפתח אשר שלח אליו. ואחרי מסע ומתן ואחרי טיעונים לעניין, אז הוא אומר, תראו, ניסיתי למנוע את הסיפור, לא הלך, ותאי על יפתח רוח השם. וכבר עמדנו על הביטוי רוח השם, שהייתה גם אצל גדעון, והייתה גם אצל אהוד בן גרה, והיא תופיע גם אצל שמשון, שזה רוח השם במובן של רוח גבורה, של מוכנות להיאבק, ומוכנות להיאבק מתוך מסורות נפש, להציל את עם ישראל מיד עושקהו, ויעבור את הגלעד ואת מנשה, יש את מנשה של עבר הירדן המזרחי, ויעבור את מצפה גלעד, מצפה גלעד עבר בני עמון. היינו, הוא נע עם הכוחות שעמדו לשותו, ופה הוא נודר נדר, נדר מוזר, נדר קשה, ובאמת בתחום הזה הוא נפל ונכשל, וידר יפתח נדר להשב, ויאמר, אם נתון תיתן את בני עמון בידי, והיה יוצא אשר יצא מדרתי ביתי לקראתי, והוא ישלם מבני עמון, והיה להשם, ועליתי הוא עולה. נחלקו הדעות ביחס לנדר הזה, מה בדיוק הוא אמר. ברור לגמרי שכשאדם נמצא במצוקה, הוא נודר נדרים. מכירים את יעקב אבינו שהוא נמצא במצוקה, והוא נודר. הוא נודר שאם הוא ישוב בשלום, אז יעשה כך וכך. אנחנו מכירים תופעות שאנשים שנמצאים במצוקה נודרים נדר. אנחנו מכירים את חנה, שנודרת נדר במצוקתה ביותה הכרה במשך שנים רבות. במילים אחרות, אדם נודר מתוך מצוקה ומתחייב בעת המצוקה לקיים דברים. עכשיו כמובן יש דיון שלהם, מה הוא אמר פה? והיה להשם והעליתי הוא עולה. השאלה, מה זה והיה להשם קודם כל? וו של והעליתי הוא עולה, האם זה המשך המשפט? דיינו, איך זה יבוא לידי ביטוי שהוא יהיה להשם? על ידי שיעלה אותו עולה. אבל כפי שאנחנו יודעים מתוך ההמשך, אם מה שיצא לקראתו יהיה משהו שאיננו ראוי למזבח, למשל אם זה יהיה בהמת מאה, או שהם האדם שהמזבח לא קולט לו בהמות שאינם אסורות באכילה, וודאי לא קורבן אדם, ואז באמת חלק מהפרשנים מסבירים שזה וו במובן של או, דהיינו, והיה להשם אם ראוי לעלות למזבח, ואו עליתי ולעולה אם הוא ראוי למזבח. עכשיו, אנחנו מכירים את זה, מכה אביו ואימו מות יומת. הוא מקלל אביו ואימו מות יומת. הוא לא צריך לקלל את שניהם, הוא לא צריך לקוט את שניהם, מספיק שהוא מקלל אחד מהם. אז מה זה אבי שם? מקלל אביו או אימו. אבי אב זה כמו או. אז גם פה, והיה להשם, או עליתי הוא עולה, אם הוא ראוי לעלות למזבח. אם לא, הוא היה להשם, דהיינו כמו חרם. אני אומר, הרי עליי ערכו של הבית. בית אפשר להקריב קורבן, אבל אפשר לתת אותו לבדק הבית, אפשר להביא אותו להקדש, הערך שלו. בכל אופן, אמר מה שאמר, ואם הוא נדר על דברים שאינם רואים, אז הנדר כנראה בכלל לא תופס מלכתחילה, כי הוא נדר על דבר שלא ראוי לדור בו. בכל מקרה, יפתח יוצא לקרב, ויעבור יפתח אל בני עמון, וילחם בם, ויתנם השם בידו, ויקם מערוער ועד בואכה מינית 20 עיר, ועד אבל כרמים, מכה גדולה מאוד. אז הוא מצליח להכות אותם במרחב גדול, ותוצאת הקרב הזה, ויקנו בני עמון מפני בני ישראל. וזה סופו של הקרב שהעמונים נכנעו. יפתח חוזר הביתה למצפה אל ביתו, והנה ביתו יוצאת לקראתו בתופים ובמחולות. רק היא יחידה, אין לו ממנו בן ובת. דהיינו, היא הייתה עדיין רווקה, עוד לא ילדה, אין לו צאצאים, ויש לו בת יחידה, ואין ספק שמבחינתו, וכפי שהוא תופס את הבדר, ודאי הוא רואה את עצמו כמחויב, כאדם שהתחייב כלפי שמיה, הוא לא יודע שבעצם אולי הנדר לא תפס מלכתחילה, או שיש מקום להתיר את הנדר. בין כך ובין כך, הוא חושב שאין לו מנוס מלממש את הנדר הזה. ויקיר אותו אותה, ויקרא את בגדיו. והוא מבין את הדברים. התופעה הזאת של יציאה של נשים בתופים וממחולות לקראת המנצחים במלחמה מוכרת לנו מעוד מקומות. למשל, ותיקח מרים את התוב בידה ותיתנה, קראנו לו מזמן בפסח, גם שם היה בעצם עימות צבאי. ישראל הכירו, הקדוש ברוך הוא הכה את צבא מצרים, אז המנצחים עם ישראל, אז הנשים יצאו לקראתם בתופים ומחולות. מכירים את העובדה הזאת. פה אנחנו מכירים את מה שאומר דוד בקינה, אל תגידו בגת, אל תבשרו בחוצות אשקלון, פן תעלוזנה פלישתים, פן תעלוזנה בנות הרלים. ויסלח לפלישתים, זאת אומרת, יש פה מצב של בנות פלישתים שיצאו לקראת המנצחים בקרב בגלבוע. יש סיפור אחר, עוד קודם לכן, כשדוד היכה את גוליאת, היכה שאול באלפיו, כן, יצאו כל הנשים ורקדו לקראת דוד הגיבור, כן, היכה שאול באלפיו ודוד בריב אותה. התופעה הזאת היא שנשים היוצאות לקבל בתופים ובמחולות את השווים מנצחים משדה המערכה, מתבטאת גם פה. ויקיר אותו אותה, הוא קורא בגדיו ויומר, הפסוק למדי, אהה, ביתי אחריה, הכרעיתיני ואת היית בוחרי. ואנוכי פציתי פי אל השם ולא אוכל לשוב. כן, הוא חש שהוא ממולכד, והוא התחייב לקדוש ברוך הוא בנדר, והוא חושב שהוא איננו יכול להפר אותו, והיא מקבלת את הדין, ותאמר אליו, אבי פצית פיך אל השם, עשה לי כאשר יצא מפיך, אחרי אשר עשה לך השם נקמות מאויביך מפני המון. ויאמר אל אביה, יעשה לי הדבר הזה, הרפה ממני שניים חודשים, ואלך וירדתי על הערים, והבקד בתולי אנוכי ורעותי. ויאמר לכי ביתי, ויאמר לכי, וישלח אותה שני חודשים, ותלך אי ורעותיה, ותפק על בתוליה להרים. דהיינו, הכתוב מספר לנו שהיא מבקשת מה שקוראים הערכה, או בדחייה מסוימת של חודשיים, במימוש הנדר. עכשיו, גם פה נחלקו הפרשנים, מה נעשה? כי לא כתוב שהוא הורג אותה. והיא מקט שניים חודשים, ותשוב אל אביה, ויעש לה את נדרו אשר נדר. עכשיו, מה הוא עשה לה? אז שוב, פה נחלקו הפרשנים בעניין הזה. בכל אופן, ברור לגמרי שהיא תהיה להשם במובן שהיא תהיה מעין נזירה כזאת, שאסור לה להתחתן, ולכן היא בוכה על כך שהיא לא מסוגלת לחיות כדרך כל הארץ ולהקים משפחה, וזה בעצם הדבר שמטריד אותה. ולפי ההסבר האחר, שחזל מבינים אותו כפשוטו, לא כמו חלק מהפרשנים עוד שנייה, זה שהוא פשוט הוציא אותה להורג. והדבר הזה הוא הופך את העסק שבעתיים, ואז היא מקשה שבעתיים, ואז גם אנחנו מבינים על מה היא הולכת לבכות, או מה היא רוצה עוד להשיג באיזה חודשיים של דחיית גזר הדין. כן, והיא מקט שניים חודשים, והיא עשתה את תדרה של נדר, והיא לא ידעה איש ותיחוק בישראל. מה החוק? מימים ימימה, תלך נמלות ישראל תנות לבד תפתח הגלעדי ארבעת ימים בשנה. היינו כנראה בימים שהיא הוצאה להורג, היו יוצאים ככה לזכור אותה ולהשתתף בזיכרון שלה. כן. הפירוש
שאומר שהיא תהיה נזירה ותוכל לתכן, הרי שמואל היה נזיר.
אין נזירות אצל... לא, אין ספק, בוא נראה. זאת לא נזירות יהודית, אין ספק. המציאות הזאת של נזיר בישראל, הוא אסור לו לשתות יין, אסור לו להתאמה למת. מוקדש לשם שהוא... כן, אבל זה לא קשור להתחתן. אין איסור לאדם נזיר או נזירה, ואישה יכולה להיות נזירה, אין איסור להתחתן. זאת פרשנות אלילית של התופעה הזאת. בהחלט כן. ואת מה שאנחנו מכירים היום אצל הנוצרים, זה כנראה איזה הד של נורמות אליליות שהיו. לא קשה לומר, כי כל התובנה הזאת, או כל התפיסה הזאת של נדר, שתופס גם עם אופציה אולי אפילו להוציא להורג את מי שקורבן אדם, והתופעה הזאת של, ובכלל ספר שופטים, עוד נראה את זה ביתר סד בהמשך, התופעה הזאת של אור וחושך משמשים בערבוביה, יחזור כל הזמן. דיינו, מערכת המושגים משובשת. כאשר אנשים לא חיו חיים של תורה במובן המלא והמדויק, אז מערכת המושגים שלהם משובשת. הוא יכול לקדש ואחריכן ללכת לפתוח את הטלוויזיה. הוא יכול ללכת להתפלל בכותר ולנסוע למשחק של ביתר שהם יצליחו במשחק המכריע בליגה. במילים אחרות, אין סתירה. יש פה איזה תרובת של אור וחושך משמשים בערבוביה. ומצד אחד הוא מדבר על נדר, אבל שתקיים אותו, אבל המושגים של מה המשמעות של הקיום, הוא שאול, הוא לקוח ממושגים נוחים. זאת אומרת, מערכת המושגים מאוד משובשת, והמובנים של ההלכה רחוקים מהם, והמימוש של הדברים בא מתוך תובנות שהן לקוחות מהעולם הנוכרי. רואי ורבותיי, הסיפור הקשה לא הסתיים. ואז אנחנו שומעים אחרי זמן בפרק י"ב, ויצעק איש אפרים ויעבור צפון. את שבט אפרים כשבט מרכזי ובעל מעמד אנחנו מכירים כבר קודם, והזכרתי לכם את העניין הזה פעמיים, פעם אחד אצל אהוד בן גרה ופעם אצל גדעון, כאשר זאת פעם שלישית. עכשיו שבט אפרים מרגיש שהם אנשים חשובים, נכון? הוא בחור, הזכרתי לכם את זה גם בזמנו כשדיברנו על הדגלים ועל המעמד, שבט אפרים הוא שבט מנהיג, והוא מרגיש את עצמו בעל מעמד וצריך לתת לו כבוד וכו', והוא גם אוהב כבוד כפי שאנחנו רואים בכל המקרים. אלא באמת אני תמיד אומר בהקשר הזה, ההבדל בין חכם לנבון, שנבון לא נכנס לבעיות שהחכם יודע איך לצאת מהן, באמת הוא לא נכנס לעסק. אני תמיד אומר שאהוד בן גרה היה נבון, למה הוא מראש הזמין את שבט אפרים שהוא תכנן את המבצע. גדעון היה חכם, שהרי הוא לא ידע מראש מה לעשות, והוא נלחם, ואחר כך באו לבחיין, אז הוא אמר להם, חבר'ה, כל הצלשים שלכם, תרגעו. עכשיו, אצל יפתח היה אותו סיפור, ויפתח, במקום להיות חכם, לא נבון, במקום להיות חכם, הוא רוצה להיות צודק. לפעמים, אתם יודעים, כדאי להיות צודק, חכם ולא צודק. וזה בדיוק הבעיה. איש אפרים נזעק ויעבור צפונה. הזכרתי לכם בספר יהושע שחלק משבט אפרים יושב בעבר הירדן המזרחי. יש ערים לאפרים המובדלות בתוך מנשה. והנה דוגמה שהזכרתי אותה גם אז. והם הולכים צפונה ליפתח. אומרים לו, מדוע עברת ללחם בבני המון ולנה לא קראת ללכת עמך? ביתך נשרוף עליך באש. אז נכון שהם גם אלימים. בניגוד, כן, הם שורפים את המועדון. כן, יש חבר'ה, לפעמים מועדים, שורפים הכל. אין מה לעשות. אז זה חבר'ה אלימים. לא מצאנו שעל גדעון או על שם על אהוד מישהו יהיה באלימות. בכל מקרה, ויאמר יפתח עליהם, איש ריב הייתי עמי, אני ועמי, ובני המון מאוד, ואזק אתכם יחד עם כולם, לא באופן אישי. ולא שאתם אותי מידם. וירק אינך מושיע, ואשימה נפשי בכפי, הסתכנתי, ועברה אל בני המון, ויתנם השם בידי. זו תופעה מאוד לאורך כל הדרך. הוא מייחס את הישועה לקדוש ברוך הוא. למרות שהוא היה מאוד צריך את זה, בשביל הסטטוס שלו המחודש. אבל לא משנה. יש בו יסודות ערכיים מאוד. ויתנם השם בידי. ולמה עליתם אליי היום הזה ללחם בי? ויקפוץ יפתח את כל אנשי גלעד, וילחם את אפרים. כן, מתפתחת מלחמת אחים. ופה נורא עצור. כשהוא היה צריך ללחם באויב, כפי שראינו קודם, הוא ניהל מסע ומתן לא מעט מתוך רצון לפתור את הבעיה ללא קרב. פה הוא קצר רוח, והוא מהר מאוד עובר מן הטיעונים למלחמה. ומלחמת האחים הזאת היא נוראה. הוא קובץ את אנשי הגלעד ללחום באפרים, ויקו אנשי גלעד את אפרים, כי אמרו, פליטי אפרים אתם גלעד בתוך אפרים, בתוך מנשה, וזה מה שכבר הזכרנו בזמנו, על המושבות שבני אפרים עשו בתוך מנשה. וילכוד גלעד את מעברות הירדן לאפרים. וכשהם ראו שהם מובסים, הם רצו להתגנב ולעבור חזרה מערבה, אבל גדעון, סליחה, יפתח, השתלט על המעברות הללו ותופס אותם שם. והיה כי אמרו פליטי אפרים אעבורה, ויאמרו לו אנשי גלעד, האפרתי אתה? ויאמר לו, ודאי, כי לא, הוא יודע שזה יחייב אותו. ויאמרו לו אמורנה שיבולת, ויאמר סיבולת, ולא יכין לדבר. כן, כן, גם זאת תופעה מעניינת שנוצרת. אנחנו מכירים את המיתוק ואת הריחוק, ודיברנו הרבה על העובדה שעם הפך להיות מעם אחד לשבטים. וכשיש שבטים שונים בעם, אז יש גם דרכי הגייה שונות, ויש כל מיני ביטויים. אז נכון שככל שאמצעי התעבורה ואמצעי הקשר הפכו להיות בימינו יותר מקרבים, אז היום פחות ניכר העניין, אבל פעם אנשים יכולת לזהות אותם, גם היום אפשר, כן? אדם שידבר אנגלית, אז אתה יכול לשמוע אם הוא אנגלי, אם הוא אמריקאי, אם הוא מדרום אפריקה, נכון? לא רק המילים הם אחרות, גם האקסנט, הדיבור הוא אחר. מיד אפשר לגלות איזה אנגלית אתה מדבר, למרות שכולם מדברים אנגלית, כולם אנגלוסקסי, אבל מצד אותו דבר גם פה, יש משהו ייחודי שהתפתח בשפה ובדרכי ההגייה של שבט אפרים, ולכן היה קל מאוד לזהות אותו באמצעות העניין הזה. ואז כשגילו שהוא בשבט אפרים, מחוזים בו וישחטו אל מעברות הירדן, ויפול בית עם אפרים 42,000. זו אחת ממלחמות האחים האכזריות ביותר, שכמה כדוגמתה יש לנו בתקופת השופטים, יהיה לנו גם בתקופת המלוכה, אבל יש לנו ועוד נמצא בהמשך גם כן. מלחמת אחים, 42,000 אנשים נשחטים. וישפוט יפתח את ישראל 6 שנים, וימות יפתח ויקבר, יפתח גלעדי ויקבר בערי גלעד. מוריי ורבותיי, יפתח מסיים את הדברים שלו. ושוב, האור וחושך משמשים בערבוביה. מצד אחד היה מנהיג ששם נפשו בכפו והציל אותם ממצוקה גדולה. מצד שני, הוא מסתבך במלחמת אחים מיותרת. ומצד אחד הוא מציל, מצד אחד הוא גורם לשבר נורא. והתופעה הזאת של אור וחושך המשמשים בערבוביה, ככל שנתקדם עוד בהמשך, נראה את זה עוד ועוד. גם אצל שמשון, וגם בפרשת פסל מיכה, וגם בפרשת פילגש בגבעה. כל הפרשיות שאיתם נחתום את ספר שופטים בשיעורים הקרובים, כולם יהיה בהם הרבה מאוד אור וחושך משמשים בערבוביה. יש פה שיבושים מאוד קשים של מערכת המושגים, של הראוי והאסור, של המותר והאסור, של הראוי שאיננו ראוי, והדבר בא לידי ביטוי פה. וכפי שאמרתי לכם קודם, ונסיים בזה עכשיו, את הדברים בהקשר של כל מה שקשור במה שקורה בימים הללו. נתחיל קודם מכל מערכת הלאומית הכללית. ראי ורבותיי, אנחנו עומדים לעבור עוד מעט, תוך שעות בודדות, לציין את יום העצמאות ה-67 של מדינת ישראל. אותי המעבר מטרם מדינה למדינה היה מאוד מאוד דרמטי. וכמו בלידה, לידה שמרגע אחד אתה ללא ולד ואתה פתאום נולד, זה יום הולדת, ממש כפשוטו. ובאמת המציאות טרם מדינה במשך שנים רבות הייתה כתקופת השופטים. אין מלך בישראל. המציאות הייתה שעם ישראל היה פזור, ועם ישראל סבל מגל זה, הן במאבקים פנימיים שנוצרו, והן באויבים חיצוניים, ורק לפני שבוע ציינו את יום השואה והגבורה, ממחיש לאופן מאוד עוצמתי מה המשמעות של עם מפוזר ומפורד בין הגויים, שאין לו גואל, שאין מי שיכול לדאוג לו, שאת אף אחד הוא לא מעניין. ובאיזשהו מקום לידת המדינה עשתה שינוי דרסטי במציאות, ולא הייתי מחפש עוד מתנדבים בעם שיגנו על העם, כי ברוך השם יש היום מערכות לאומיות שנותנות מענה, ולא ברמה השבטית אלא ברמה הלאומית. מצד שני, יש הרבה כאלה שמפקפקים גם מבין שלומי מוני ישראל בטבעה של ההנהגה, ומי כמוכם שמע ויודע על כאלה שלא אוהבים את הציונות ואת המדינה הזאת, בגלל שיש בה כל מיני מרכיבים של המסדים לא היו שלומי מוני ישראל, ואפשר להכחיש את זה. חלקם, כולל אנשים נכבדים וחשובים שבהם, היו גם עם נישואי תערובת, והמערכת המושגים שלהם הייתה משובשת, ועד היום המתח בין מדינה יהודית ודמוקרטית, ומה זה בכלל מדינה יהודית, ומי הוא יהודי, ומה זה מדינה יהודית, ואתם יודעים כמה נפתולים מתפתלת החברה הישראלית גם בימים אלה, 67 שנה אחרי היווסדה, ביחס להגדרות הללו. כפי שאמרתי קודם, אם היינו צריכים להעביר לפי המערכת של חזון אחרית הימים את האנשים שהקימו את המדינה באיזשהו מכרז, אז הם לא היו עוברים מכרז, כמו שיפתח לא היה עובר מכרז. הזכרתי קודם את הרקע שלו, והוא לא היה עובר מכרז. אם היו מחפשים רב של עיר, לא בטוח שהיו לוקחים אותו עם הרקע. אומנם שיש מאמר חזל שעדיף ממזר תלמיד חכם מכהן גדול לעם הארץ, אבל מה לעשות, אדם עם רקורד כמו של יפתח כנראה לא היה עובר מכרז לרבנות או של ראש ישיבה באיזה מקום שמחשיב את עצמו. אבל מה לעשות, יפתח בדורו, ישמואל בדורו. פירושו של דבר, המנהיגים שעם ישראל זוכה בהם, הקדוש ברוך הוא מחליט עליהם, זה לא תמיד בחירות חופשיות ודמוקרטיות. הקדוש ברוך הוא מנחית לכל דור מנהיגים. מנהיגים כאלה, מנהיגים אחרים. איך אמר פעם פרופסור אליצור, בני משה כפני חמה, בני יהושע כפני לבנה, והשופטים היו כוכבים, יש כוכבים גדולים, כוכבים קטנים, באופן כללי בתקופת הכוכבים חושך לילה, כי ביום לא רואים כוכבים, למרות שהם קיימים. אז מה לעשות? יש תקופות מאורות יותר, יש תקופת משה, יש תקופת יהושע, יש תקופת השופטים. וגם בתקופת השופטים, לא הרי יפתח, כי הרי שמואל. ושמואל בדורו, כי יפתח בדורו. ואנחנו צריכים לא להתבלבל ולחשוב שבגלל שיש לנו יפתחים למיניהם, ויש לנו עסקים יפתחים כאלה ואחרים, שבגלל זה זאת לא ישועה. הקדוש ברוך הוא פעמים בוחר מסיבות שלו, שאנחנו לא יכולים לרדת לסוף דעתו, כפי שאנחנו לא יודעים לרדת לסוף דעתו ביחס לשואה, בוחר להכניס אותנו לסיטואציות כאלה ואחרות, ולהושיע אותנו, להושיע אותנו, ביד אנשים שיכול להיות שהם לא יעוברים אצלנו תקן. לא היו עוברים אצלנו מכרז. אבל מה לעשות? הישועה באה באמצעותם. אין מה לעשות. עובדה שאי אפשר להתווכח עליה. ועל כן, אנחנו צריכים לדעת ולהכיר ולהוקיר ולהודות על ישועתו של הקדוש ברוך הוא, גם אם איננה מתנהלת באמות מידה של חזון אחרית הימים. ולכן מדברים על התחלת הגאולה, או המשכת הגאולה, תקראו לזה איך שאתם רוצים, ועדיין זה עוד לא גאולה שלמה, ולכן הברכה לגאולה שלמה. ויש עוד מה לעשות והרבה מה לעשות, אבל אי אפשר בגלל זה לבטל את כל הטוב ואת כל הברכה ואת כל האור הגדול שזכינו לו. ובכלל זאת דבר גדול שכדאי לדעת, כן? אמנם לא זכיתם אתם בשנים הבודדות שאתם בישיבה לזכות מאורו של הרב ליכטנשטיין. אני זוכר את הרב ליכטנשטיין שבא בשנת תש"ל 1970, הזכירו את זה אתמול גם בהספדים, שהופיע פה איזה אדם צעיר יחסית, כן? לפני 45 שנה, הוא היה בחור צעיר, אני זוכר אותו כשהוא בא לאותו ניסן, אותו, זה אפילו לא קרוון, של המחנה הירדני שבו גרנו בישיבה, זאת הייתה ישיבה, הוא בא לתת שיעור היכרות, היה 3-4 אופציות, אז לא 4 ישיבות הסדר, היה ישיבת הכותל, שזה עתה נוסדה במקביל אלינו, היה ישיבת שעלבים שכבר הייתה קודם, היה יבנה, קרם ביבנה, KBY, איך קוראים זה נכון, והיה מרכז. זה היה האופציות. גמרת שמינית, תבחר אחת מאלה, זהו. עכשיו, זה גם מה שעמד אצלו, שהוא בא לבדוק פה את האפשרות, הוא עלה עוד לפני, אני זוכר את הבר מצווה של ראש הישיבה, בנו, משה, ייבדל לחיים טובים, הבר מצווה, זה היה בהמשך, אחרי כמה שנים, באו פה ילדים קטנים, הצעירים בכלל נולדו, אני זוכר שהם נולדו בארץ פה, כשהם, זוכר את ההיריון של טוני ושל שי, זוכר שהם נולדו, כן? אז עברנו חתיכת פרק זמן, ככה, ובאמת, כל דור והמיוחד שבו, להבדיל, כן? באמת, יש דברים מיוחדים, שכנראה לא יחזרו על עצמם, אבל מצד שני, צריך להודות על כל הטוב ועל כל האור הגדול, ולקחת מכל תקופה, מתרום מדינה, לקחת את הדברים שיש במדינה, ומה שהיה בישיבה עד כה. אז נכון, לא הרי אלו כהרי אלו, כל אחד על פי מדרגתו, כל אחד על פי גדולתו, ולכל אחד יש את הדברים הגדולים שלו ואת הדברים המיוחדים שלו, וצריך לדעת תמיד לקחת את הדברים הטובים ולהיבנות מהם ולהוקיר אותם, בין ברמה הישיבתית, אין ברמה האישית, אין ברמה הלאומית, ובכל תקופה צריך לדעת, ולא לעשות כל הזמן נוסטלגיה איך היה פעם, כי היה פעם, היו גם כאלה, ולא הכל חלק היה, ולא הכל היה יפה כמו שמתארים, היו גם עליות ומורדות גם פעם, ולא נעריך עכשיו בפרטי הדברים, אבל אנחנו חייבים לקחת את הדברים הטובים בכל שלב, אין ברמה פרטית, אין ברמה ישיבתית, אין ברמה לאומית, ויחד איתם לצעוד קדימה, עד שנגיע לגאולה השלמה. ערב טוב, להתראות. בזה ששבוע הבא נתראה, נמשיך הלאה בשלשון.